דף למד א' עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין. אדם שבא לבית הדין ולא מצליח להביא שטר או עדים כראיה לשיטתו, ובית הדין פסק את הדין כנגדו, אם אחרי זמן הוא מצליח להביא ראיה, מתי שהוא יביא את הראיה אנחנו הולכים ומשנים את הדין. זאת אומרת שאנחנו מזכים את החייב.
10 שנים.
מתי שיביא ראיה אנחנו מזכים אותו ומחייבים את שכנגדו. דין שני, אמרו לו, כל ראיות שיש לך הווה מכאן עד 30 יום, מצא בתוך 30 יום סותר, לאחר 30 יום אינו סותר. בית הדין פסקו את דינו, והוא אומר שיש לו להביא ראיה, ובית הדין קצבו לו זמן. אם הוא הצליח להביא את הראיה בתוך הזמן, מה טוב, סותר את הדין, מחייבים את שכנגדו. אם הוא לא הצליח להביא ראיה, אז אם הוא בא אחרי 30 יום אנחנו לא מאמינים לו, כי סוברים חכמים במשנה שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שמה שעכשיו הוא הביא ראיה זה בגלל שהוא הלך וזייף שטר, הלך ושכר עדים, לא מקבלים את זה. אמר רב שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא מצא בתוך 30, הוא מצא לאחר 30. חולק רבן שמעון בן גמליאל ואומר, נו, מה אפשר לעשות? הוא ניסה להביא ולא הצליח. עכשיו שהוא הצליח, עכשיו יש לו ראיה. דין שלישי, אמרו לו אבי עדים, ואמר, אין לי עדים. אמרו אבי ראיה, ואמר, אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים, הרי זה אינו כלום. שוב אנחנו מתבססים על אותו הנחה, בן אדם שבאים ואומרים לו להביא, והוא אומר אין לי, אז איך פתאום נהיה לך? אם אדם אמר שאין לו שטר, איך פתאום נולד שטר? כנראה שהוא שקרן, והוא זייף שטר, הוא שכר עדים, אנחנו לא מקבלים.
רק בגלל שהוא אמר שאין לי?
רק בגלל שהוא אמר אין לי.
הוא אמר אין לי כרגע?
הכל משתנף. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים, לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה? דהיינו, הרעיון הבסיסי בדעת רב שמעון בן גמליאל, מכיוון שהשטר שבא בפנינו אתה לא מצליח לומר שהוא מזויף, אין לך הוכחה שהוא מזויף, מכיוון שהעדים שנמצאים בפנינו אין לנו הוכחה שהם שקרנים, ממילא אנחנו נשארים בזה שהדברים הם אמת, ולכן אנחנו מקבלים. אומרת המשנה, דין רביעי, ראה שמתחייב בדין ואמר קרבו פלוני ופלוני ויעידוני, או שהוציא שטר ראיה מתחת פונדתו, מתחת החגורה שלו, הרי זה אינו כלום גם על איבדר רב שבן שמעון בן גמליאל. אבל מודה רבן שמעון בן גמליאל שאם במשך כל הדיון הבן אדם לא מדבר, ופתאום לפני השלב שהוא רואה שעומדים לחייב אותו, הוא מוציא לנו פתאום את השפן שלו, פתאום יש לו ראיה, פתאום יש לו עדים. פה אנחנו מבינים שבעצם למה עד עכשיו לא אמרת שיש לך שטרים, זה נמצא תחת ידך, למה לא דיברת? אם ידעת עד עכשיו שיש עדים, למה לא דיברת? אלא מה? שזה די שקר, שזה שטר מזויף, וקיווית מאוד שתצליח להסתדר בלי זה. נו, אם לא מסתדרים בלי זה, אמרת ננסה את מזלנו. כאן גם רבן שמעון בן גמליאל מודה שאנחנו לא מקבלים את טענתו, ואנחנו לא מקבלים ממנו את הערעור. אומרת הגמרא על הדין הראשון של המשנה, זאת אומרת, אם היינו צריכים לסכם את המשנה למעשה, יש לנו רישה וסיפה שבזה אין מחלוקת. כולה אלמא לא פליגי, שאדם שקיבל פסק דין ולאחר זמן מביא ראיה, אנחנו מקבלים את הראיה שלו. כולה אלמא גם לא פליגי, שאם סמוך לזמן שמחייבים אותו הוא מוציא לנו פתאום ראיה, אנחנו לא מקבלים את הראיה שלו, כי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהוא שקרן. המחלוקת זה מה קורה אם בית דין קצבו לו זמן, ומה קורה באופן שהוא אמר אין לי עדים, אין לי ראיה. לפי חכמים לא נקבל, לפי רבן שמעון בן גמליאל נקבל. והגמרא עכשיו מתייחסת לדין הראשון במחלוקת, דהיינו מה קורה אם בית דין קצבו לו זמן 30 יום, בתוך ה-30 יום הוא לא הצליח להביא את הראיה, ולאחר 30 הוא הביא את הראיה. מחלוקת חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. אמר רבא בר אבונה, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאנחנו באמת מקבלים גם לאחר 30 יום את הראיה שלו, ואנחנו משנים את הדין. ואמר רבא בר אבונה, אין הלכה כדברי חכמים. שואלת מיד הגמרא, פשיטה, כיוון דאמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ממילא ידן, עד אין הלכה כחכמים. הלא הן הן הדברים. אם אתה אומר שהלכה כרבן שמעון, אז ודאי שזה לא כמו חכמים. עונה הגמרא, מהו דתי מהן מילי לכתחילה, אבל דיעבד שפיר דמי, כמה שמלן דאי אביד מהדרין עלי. היה לנו מקום לבוא ולומר, שלכתחילה פסקנו כדעת רבן שמעון בן גמליאל, ולכן אם הוא הביא ראיה לאחר 30 יום אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים פירושו של דבר שאנחנו משנים את הדין ומחייבים את זה שכנגדו. אבל מה קורה אם הבן אדם כבר פרה על סמך דברי בית הדין? בית דין חייבו אותו והוא פרה, ועכשיו הוא מביא לאחר 30 יום ראיה. אולי פה נאמר שמכיוון שלפי חכמים הרי לא מקבלים את הראיה והוא כבר פרה, אז נשאיר את זה במצב הקיים. כמה שמלן דיעביד, גם אם הוא כבר הלך ופרה, מהדרין עלי לזה שכנגדו, יחזיר לו את הכסף ונחייב את הצד השני. כי יש לנו הרי מושג של יחיד ורבים. אז נכון שאנחנו פוסקים פה כדעת היחיד. הייתי אומר, לכתחילה אנחנו הולכים כרבן שמעון, אבל אחרי הכל יש פה דעת רבי. כמה שמלן שלו. חוזרת הגמרא לדין השני במחלוקת. אמר לו אבי עדים, אמר אין לי עדים. אבי ראיה, אמר אין לי ראיה. אומרים חכמים, אם הוא יביא אחרי זה הוא לא נאמן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, נו מה לעשות שהוא לא ידע שיש לו עדים, מה לעשות שהוא לא ידע שיש לו ראיה? אמר רבא בר אבונה, אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי חכמים. בדין הזה של אין לי, אנחנו סוברים כדעת חכמים, שגם אם עכשיו הוא יביא ראיה, אנחנו לא מקבלים, כי אנחנו מחזיקים שהוא שקרן. ואמר רבא בר אבונה, אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ושוב שואלת הגמרא, פשיטא, כיוון דאמר הלכה כדברי חכמים, ממילא ידן עד אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אומר רש"י, ופה אתה לא יכול לומר כמו קודם לכתחילה ודיעבד, כי קודם זה היה יחיד ורבים, אז יכלתי להגיד שאולי בדיעבד אנחנו הולכים אחר דעת הרבים, אבל כאן הרי הנידון שעומד בפנינו זה יחיד. אז מה הווה מינה, אם פסקת כדעת חכמים, לחבור ולומר כדעת רבן שמעון בן גמליאל? עונה הגמרא, המסר של רבי יוחנן לאפוקי מהדה, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה, דהיינו הגמרא אומרת בלשון הזה, הקמש מלן דבהאי אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. במקרה הזה סובר רבא בר אבונה בשם רבי יוחנן, שרק במשנה שלנו, מה שנקרא ראיה אחרונה, המקרה האחרון של דין ראיה במשנה, כאן אין הלכה. הבקולו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. בכל מקום בשף שתפגוש את רבן שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו. לאפוקי מיד אמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה. זאת אומרת, המסר של רבא בר אבונה זה לאפוקי מרבא בר בחנה בשם רבי יוחנן. ואכן אנחנו סבורים שרק בדבר אחד אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ולא כמו שסובר רבא בר בחנה בשם רבי יוחנן, שבדין של ערב בבבא בתרא, ערב יצא לאחר חיתום שטרות, הדין של צידן בגיטין באותו מעשה בצידן, ובמשנה שלנו בראיה האחרונה שם אין הלכה כמותו. מספרת הגמרא, ההוא ינוקה דתבו לדין הקמי דרב נחמן, היה יתום על פניו קטן, ינוקה, שתבו אותו לדין על איזה חוב של אביו. אמר לי, שואל אותו רב נחמן, אית לך סהדי? אמר לי, לא. אית לך ראיה? אולי יש לך איזה שטר? אמר לי, לא. חייבי רב נחמן, חייב רב נחמן את הקטן, את הינוקה, לשלם את החוב של אביו. הווה כבחי ואביו. אבל לפני שאנחנו ממשיכים, הרי הדין הוא לכאורה פלא, אנחנו יודעים שאין נזקקים לנכסי יתומים, אלא אם כן ריבית אוכלת מהם. אומר מיד תוסות במקום, וכך נוקטים הראשונים, חיווי רב נחמן, לת לי לרב נחמן, הדה אמרין הנזקקים לנכסי יתומים, אלא אם כן ריבית אוכלת בהם. דאמר רב נחמן בפרק שום היתומים, מרייש בתחילה, לא הווה מסקקין לנכסי יתומים. אבל כיוון דשמנה להדה אמר רב, דיית מי דאח לדלו דידו, ליזלו בתר שבקיו, יתום שאוכל שלו שלו, שילך אחר ושהשאיר אותו, מזקיקינן, כדי שלא תחול הכללה עליו, אנחנו כן נזקקים לנכסי יתומים. היה לו קושי נוסף לדברי תוספות, רגע, אבל הרי כדי לבוא ולתבוע צריך בעל דין, וקטן לא נחשב בעל דין, אז איך אתה יכול לעמוד מול קטן? אומר תוספות, ומהיית המענה מיף על גב דבעל, מה הם מקבלים את דין אלא בפני בעל דין? גבי קטן מקבלים כדי שלא יחול בו הכללה. הנה מי רוצה לומר תוספות, לא כאמר נפקים אלא כשיש שטר, ומקיימים את השטר שלו בפני בעל דין. וכאן היה שטר, אז לכן אפשר היה לקיים את זה גם שזה שלו בפני בעל דין. הרן למשל במקום אומר, שהוא ינוקה זה באמת לא מדובר בקטן, מדובר בגדול. אז למה קוראים לו ינוקה? כי כל אדם בנכסי אביו נחשב ינוקה. כי מאיפה בדיוק צריך לדעת ילד מה אבא שלו עשה? לכן הוא נחשב ינוקה. מספרת הגמרא, לאחר שחייבו רב נחמן, הווקה בכי ואזיל, הלך אותו קטן ובכה. שמעו הנכים שאמרו לינן ידינן במי לידי אבוך, שמעו אותו אנשים ואמרו לו, אנחנו מכירים את הסיפור ויש לנו מה לעזור לך. אמר רב נחמן, בהה אפילו רבנן מודו דיינוקה במי לידי אבוה לא ידע. הרי אנחנו למדנו במשנה שהלכה כחכמים, שכשאם הוא אומר אין לי, אז גם אם הוא מביא ראיה הוא לא נאמן. וזה המסר של הסיפור שלנו. באה הגמרא ואומרת, מתי אין לי? אין לי פירושו של דבר שהוא אומר, אני יודע ואין לי. אבל אם אחד אומר אין לי כי אני לא יודע, כמו בינוקה, כי מאיפה הוא צריך לדעת בנכסי אביו, אז אין לי כזה, גם חכמים מודים שהוא יכול לחזור ולהביא ראיה, וזה בעצם הדין הראשון של המשנה. כל זמן שמביא ראיה, סותר את הדין. ולכן כיוון שעכשיו הוא הביא ראיה והאין לי זה לא אין לי, אז אין פה חשש של משקר, אנחנו מקבלים את הדברים.
למה בכלל קיבלנו את הדין הזה של היתום הזה, הרי אין לו מעמד, הוא צריך אפוטרופוס,
תוספות. אומר תוספות, כיוון שיש לנו פה מצב כזה של מקרה שיש כללה על היתום, אז אנחנו נזקקים גם לנכסים של היתום. הפור שובר פה בן אדם עם עדים או עם שטר, זה לא סתם, יש פה תביעה מול האבא, והוא ירש את נכסי אבא, ואנחנו באים לקחת מהנכסים של האבא. אז כדי להציל את היתום, אנחנו הולכים ולוקחים מהנכסים.
אבל הוא לא יכול להתמודד.
למה הוא לא יכול להתמודד?
כי הוא לא יכול להתמודד.
למה הוא לא יכול?
הוא לא יכול להתמודד.
מה פה? זה לא שהוא יהיה, אם הוא ילד בן ארבע, אז יעמוד פה מישהו ויעזור לו, אבל שטר אין לי וראיה אין לי, זה המסר. אז אם
מישהו אחר
מבחוץ. אומר את הגמרא סיפור נוסף. ברור שלא מדובר במקרה שאי אפשר. אי אפשר, אז בית דין דואגים לו. אז בית דין מדברים בשבילו, אבל לא הצליחו להביא לו ראייה. ודאי שלפי הרן זה גם לא מתחיל כמובן. אומרת הגמרא, היית את הדנפיק שטר המיטות היד. הייתה אישה ששימשה לנו כשליש. המלווה והלוי ושניהם מודים שהם הפקידו שטר בידה, שטר חוב. אמרה לי, אמרה האישה הזאתי, למלווה, ידענה בהי שטרה דפריה אבה. אני יודעת שהשטר הזה כבר פרוע. לקח אותה לדין תורה, הם מי רב נחמן, ורב נחמן האמין לאישה שהשטר הוא שטר פרוע. אמר לרבה לרב נחמן כמן, כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה. לומד רשי, שבעצם הטענה של רבה הייתה, יש לנו גמרא, העינבב, מסכת בבא בתרא. אדם שנותן לחברו שטר חוב, האם צריך לעשות קניין על השטר? או עצם המסירה של השטר, זה קונה כבר את השטר חוב. מכיוון שהאישה הזאת היא מחזיקה בשטר, ורבי הרי סובר שאותיות נקנות במסירה, והווה כדידה ונאמנת לומר פרוע, אומר רש"י שורה האחרונה. אז ממילא כיוון שהיא מחזיקה את זה ביד, זה נחשב כשטר שלה, ואם זה נחשב כמו שטר שלה, אז היא נאמנת בטענת פרוע. בריף במקום ואומר הריף שזה טענת מיגו, לא הכוונה כשזה כדידה, אלא אומר הריף כיוון שהיא נאמנת לומר, היא יכלה להגיד שהרי אין לה שטר, היא יכלה לומר שאין כזה דבר, או יותר פשוט זה כמו שהוא לומד, באו שניים והפקידו בידה שטר, באו ונתנו שטר אצל אישה, שטר הלוואה. אומרת
האישה,
מלווה ולויבה, רובן ושימון באו לגברת כהן ונתנו לה שטר. ביום שבאו לקבל את השטר, אומרת האישה, אני יודעת שהשטר הזה כבר פרוע. אומר רב נחמן, אנחנו מאמינים לה. הבין רבה למה אנחנו מאמינים לה, כי היא יכולה לטעון שהשטר הוא שלה, וזה המיגו של הריב. קניתי את השטר, מה פרוש איך? איפה יש שתי עדים? נוגעים בדבר, נוגעים בדבר, נגועים בדבר. לא, 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 זה אין פה עדים, אין פה שום עדים. אין פה עדים.
מה זה קניתם?
לא נוגעים בדבר כי יש פה אחד נגד השני.
שניהם נוגעים בדבר, הם לא יכולים למסור שום עדות. אדם שמחזיק שטר, כלל כבר דיברנו במסכת בבא בתרא, בהרחבה רבה, שבמטלטלים כל מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו. אצל מי נמצא שטר חוב? אצל האישה. אז למי זה שייך? לאישה. אם היא הייתה טוענת שזה שלה, היא הייתה נאמנת. אז כיוון שאם זה הייתה טוענת שזה שלה, היא הייתה נאמנת, היא גם יכולה לבוא ולומר שהשטר הזה הוא שטר פרוע. ככה הריף לומד. אומרת הגמרא, אמר לי, עונה לו בחזרה רב נחמן, לא זו הסיבה. שאני יחד היא באה, קלטה, יש לה טענת מיגו. אם היא הייתה רוצה לשקר, היא הייתה שורפת את השטר, ואין שטר. אז אם עכשיו היא מוסרת לנו את השטר והיא אומרת שזה פרוע, אז היא נאמנת, ולכן רב נחמן נאמין לה. איקה דאמרי מספר את הגמרא, ויש שלמדו את זה, לא הם בני רב נחמן, הוא לא קיבל את הדברים של האישה. אמר לרבה לרב נחמן, והבאי באי קלטה, הרי יש לה טענת מיגו. היא יכלה לבוא ולשרוף את השטר. ואם היא הייתה שורפת את השטר, אז אין לך שטר. אז עכשיו שהיא אומרת שהוא פרוע, תאמין לה. עונה הגמרא, כיוון דהתחזק בבית דינה, היא באה קלטה, היא לא אמרינן. אומר רש"י, כיוון דהתחזק בבית דינה, שכתוב בו הנפק, לא עלימה איהי לאפוקי מעשה בית דין. שואל מי התוספות במקום, אני לא מבין מה רש"י אומר. מה רש"י בא וטוען? שמכיוון שכבר יצא על זה הנפק, הוחזק הדבר בבית דין, לא אז מה, אבל יש לה מיגו, היא יכלה לשרוף את זה, הוחזק בבית דין, והיום אין שטר. אומר תוספות, זה קשה, זה מכל מקום נהמנה במיגו, זה בא יקלתי. ויש לומר דהתחזק בבית דין אשר ראו בידה, כי ההוא דשילי מי שמת שהוחזק תו ידו בבית דין. התשובה היא, מדובר שאין לו מיגו, אין לה מיגו. למה? כיוון שיש לנו עדים שראו את זה אצלה ביד, ומכיוון שראו את זה ביד אז היא לא יכולה לשרוף. אז ממילא רב נחמן לא האמין לה. שואלת הגמרא על זה, איתי ואי רבה, שואל אותו רבה את רב נחמן, איתי ואי רבה לרב נחמן, סימפון שיש עליו עדים מתקיים בחותמיו. רש"י לומד סימפון, הכוונה היא לשובר, יש מלווה ולויבה, הלוי ושילם למלווה, המלווה לא החזיק את השטר, הוא כתב לו שובר, קבלה, שהוא קיבל את הכסף, הכתים על זה עדים. אז אם יש עליו עדים, מתקיים בחותמה, ואם העדים מקיימים לנו את כתב ידם, אז הוא נאמן שהוא פרה. תוספות לא רוצה לקבל את זה, כי תוספות אומר, לזה לא קוראים סימפון, לזה קוראים שובר, סימפון זה פגם. ולכן תוספות מציע פירוש אחר. תוספות אומר שמדובר פה, שהשטר לא יוצא מתחת ידי הלוי, והשטר יוצא מתחת ידי המלווה. אבל יש לנו עדים שמעידים שהוא פרה לו את החוב. וכיוון שיש פגם בשטר, למה? כי יש עדים שמעידים שהוא פרה לו את החוב, אז הוא פרוע. אין עליו עדים. מה קורה? אבל אם אין לנו עדים, ויצא מתחת ידי שליש, אבל השטר הזה נמצא אצל הצד ג', והלוי והמלווה שניהם עודים שהם סמכו על השליש הזה, שמשהו יגיד כך יהיה. והשליש אומר לנו שזה פרוע, או שיצא אחר חיתום שטרות, השטר ביד המלווה. אבל מתחת לשטר יש בסוף כתוב שהוא כבר פרה את החוב. הרי המלווה מחזיק את השטר, אז ברור שזה בידיעתו נכתב. כאשר, זאת אומרת, הוא לא יכול לתבוע אותו. אז הנה אנחנו רואים שברגע שיש שליש והשליש אומר דבר, הוא נאמן. על מה שליש מהמן, תיופתא דרב נחמן, תיופתא אומרת הגמרא. לפי איכא דאמרי נפלו לנו דברי רב נחמן. רב נחמן בא ואומר שאני לא סומך על האישה הזאת שהיא שליש. והנה אנחנו רואים שעל שליש אנחנו מאמינים לו, כי על דעת זה נתנו לו המלווה והלויבה שהם סומכים על דיבורו. הגמרא חוזרת לדין האחרון של המשנה. למעשה בדין האחרון של המשנה למדנו שגם רבן שמעון בן גמליאל מודה שאם אדם מתנהג בצורה מוזרה, הבן אדם כל הדיון שותק, ורגע לפני שמחייבים אותו מוציא לנו ראיה, אנחנו לא מאמינים לו, אתה שקרן, ולכן עד עכשיו לא השתמשת בזה כי פחדת. מספרת הגמרא כי עת הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, נביא בשם רבי יוחנן, לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתום טענותיו. הבן אדם יכול להביא ראיות גם אחרי גמר דין, עד שיומר אין לי ראיה, אין לי עדים, ויומר קרבו פלוני ופלוני ויעידוני. ומיד הגמרא בעצמה לא מבינה, והגמרא שואלת הגוף הקשיא, אמרת אתה רבי יוחנן מצד אחד בא ואומר יסתם טענותיו, הטען לרבנן. זאת אומרת, מה זה יסתם טענותיו? הבינה הגמרא שבעצם אנחנו באים ואומרים שברגע שהוא אומר אין לי, עכשיו גם אם הוא יביא ראיה אני כבר לא שומע אותו, כי אמרת אין לי ראיה, אין לי טענה יותר. ומיד אחרי זה והדר אמרת קרבו איש פלוני או פלוני והעידוני, זה לפי מי? הטען לרבן שמעון בן גמליאל. הרי מי זה שאמר שרק בגלל שהוא מתבטא ברגע האחרון קרבו לכן אני לא מאמין לו? הרי לפי רבן שמעון בן גמליאל, מה היה קורה אם היה נגמר הדין? חודש אחרי זה היה בא עם השטר, חודש אחרי זה היה בא עם העדים, אני מאמין לו. אז ממילא הסעיף הזה רבן שמעון בגמליאל. אז מה רבי יוחנן אומר? רבנן או רבן שמעון בגמליאל? אי וחיתה עם הכול הרבן שמעון בגמליאל. אולי בעצם כל המאמרה זה של רבן שמעון בגמליאל. הוא פירוש איכה מפרש. מה יד שיסתם טענותיו? מתי אני אומר שיותר אני לא מאמין לו? עד שיאמר קרבו פלוני ופלוני ויעידוני. אבל אם הוא לא היה אומר קרבו פלוני ופלוני, אז גם לאחר מכן הוא היה נאמן. והאמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערבת עידן וראיה אחרונה. דהיינו שרבי יוחנן אומר שבמשנה שלנו אין הלכה כדעת רבן שמעון גמליאל באין לי. אז איך אתה יכול להגיד שרבי יוחנן פוסק כמותו? אלא חוזרת הגמרא ואומרת כי אתה רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתם טענותיו. איך? ויאמר אבי לי עדים ואומר אין לי עדים, אבי ראיה ואומר אין לי ראיה. דהיינו בעיקרון בן אדם יכול להביא ראיה, כמו שאומר ברישה של המשנה, עד זיבולה בתראיתה, אם לא קצבו לו זמן הוא תמיד נאמן. אלא אם כן שאלו אותו יש לך עדים, הוא אומר אין לי עדים, אמרו לו תביא שטר, אין לי שטר, שאז אם הוא אומר אין לי ועכשיו הוא מביא, אז אני אומר הוא שקרן, כי אמרת אין לי, איך נולד לך שטר? כנראה זה מזויף, איך נולדו עדים? כנראה שכרת אותם. אבל באו עדים ממדינת הים, או שהייתה הדיסקיה של אביו מופקדת ביד אחר. אבל מה קורה באופן שהאין לי לא היה טענה? כמו, באו אנשים ממדינת הים, באמת אין לי, אבל אני לא צריך לדעת שיש אדם בחוץ לארץ שמכיר את העניין. הייתה דיסקיה, שק של אור של אביו, מקבל פתאום ממישהו איזה פיקדון של אבא, פותח את השק ומוצא בפנים שטר. אז הרי זה מביא ראיה וסותר, גם על איבדי רבנן הוא יהיה נאמן. וזה מה שרבי יוחנן בא לומר, שהלכה כדעת חכמים, רק במקרה כזה שהאין לי הוא לא אין לי, אז הוא כן נאמן. עוד דין אחר אומרת הגמרא, אומרת הגמרא כי אתה רב דימי, אמר רבי יוחנן, התוקף את חברו בדין. אדם כזה, כמו שרשי מציג את זה, בעל דין קשה ומטריח את חברו. אחד אומר נדון כאן, ואחד אומר נלך למקום הוועד. אחד רוצה לדון פה במקום, יש פה בית דין. אחד רוצה ללכת למקום הוועד, למקום רחוק. למה הוא רוצה ללכת לבית הוועד? כי שם יש הרבה חכמים. והוא אומר שלפניהם אתה תתבייש ולא תעיז לשקר. כופים אותו וילך למקום הוועד. סובר רבי יוחנן, אנחנו מחייבים אותו ללכת אחריו למקום הוועד. אמר לפניו רבי אלעזר, רבי, מי שנושה בחברו מנה יוציא מנה על מנה? איך יעלה על אדם? אדם תובע מחברו מנה. נתתי לך הלוואה. ההוצאות של הדרך זה מנה. אז מה, הוא צריך להפסיד את המנה שלו בהוצאות הדרך כדי לתבוע את המנה? זה לא יעלה על הדעת. אז מה הבעיה? שישלם לו הוצאות. אבל התשובה היא, בדין תורה אין הוצאות. בבית דין אזכיש, בבית דין תורה אי אפשר לתבוע הוצאות. למה? בגלל שזה לא הוצאות. מה זה הוצאות? יש נזק ואין נזק, חייב או פטור. כל מה שקורה מסביב זה גרמה. אולי בידי שמיים יש על מה לדבר, אבל בידי אדם אי אפשר לחייב. אומר תופעות דיבור מתחיל ויוצאים מנה על מנה, מכאן למתחייב בדין דלא משלם לידך יציאותיו, אף על פי שמסקיקו לא ללך לדון בעיר אחרת. נכון, הוא מטריח אותו, אבל מה אפשר לעשות? הוצאות זה לא מושג שקיים. דיברנו על זה הרבה במסכת בבא קמא. אדם פגע לך במסעית, הוא הפסיד לך יום עבודה, פגע לך במונית, פגע לך באוטו. אתה עכשיו צריך לנסוע, ואתה לא היום בזבזת יום עבודה ויומיים עבודה וטרחה וטרדה ומה לא, והפסדת פגישה, מי יודע מה. זה מאוד מרגש. אבל נזק משלמים, מניעת רווח לא משלמים, הוצאות לא משלמים. אלא אומרת הגמרא, אומר רבי אלעזר, כופים אותו ודן בעירו. הטענה היא טענה ואנחנו נדון אותו. אז יש מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר. זה משהו אחר. יש מקום לדון, אבל זה לא זה. יש כזה דבר, שמעתי על כזה דבר. איתמר נמי, אמר רב ספרה, שניים שנתעצמו בדין, רבו ביניהם, אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הוועד, כופים אותו ודן בעירו.
עירו של מי?
בעיר שלם, של שניהם.
אחד מחיפה, אחד מטבריה.
נדבר, זה עוד סוגיה. זה הולכים תמיד בתר הנתבע. והולכים בתר הנתבע. זאת אומרת, אם יש לך, אבל פה זה נגיע, נגיע. עוד משהו, לא בגלל זה. עודי. ואם הוא צריך דבר לשאול, מה קורה אם בית הדין לא מסתדרים? אולי נגיד להם ללכת עכשיו לבית הוועד, כותבים ושולחים, הם ישלחו איגרת, ויקבלו תשובה, לא עוזרים את המקום, יש פה בית דין בעיר. ואם אמר דין אוסף, ואם אמר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנטוני, כותבים ונותנים לו. ופה יש מחלוקת גדולה בראשונים. שיטת התוספות, וכך תוספות פותח ואומר, ואם אמר, דווקא איך אתם התעצמו לדון וכפו אותו לדון כאן, אבל בעל מלא. מתי אפשר לתבוע שבדין יסבירו לו את המהלך של הדברים כדי שהוא יוכל ללכת למקום אחר? הוא אומר, תודה רבה. אחרי הפסיקה שלכם, אני רוצה לשמוע את המסע ומתן שלכם כדי שאני אוכל ללכת עם זה למקום אחר, ושמה אני אשאל אותם אם אתם קיימתם דין נכון. אומר תוספות, כיוון שקפו אותם, אני לא רציתי לדון פה, הכריחו אותי לדון פה, אני יכול לדרוש שאני עצמי אלך עם זה למקום אחר אחרי זה. מותר לי לבקש את המסע ומתן, אבל אם לא, אני באמת לא יכול לדון. יש עוד נידון בראשוני, מה הוא בכלל יכול לתבוע? האם יכול לתבוע את כל המסע ומתן שלהם? את הדרך שהם הגיעו לתשובה או רק את התשובה? זה עוד עניין. כן. לא, זה יותר. זה יותר מהפכה את זה.
אבל בבת
הרבה
זה עניין
מחודש. זה לא לעניין. לערער למדנו במשנה. אם אני אצליח להעביר ראייה, יודעים. למדנו, יש משנה מפורשת, יש תועב בדבר משנה, יש תועב בשיקול הדעת. אני אלך עם זה, אני אעשה את הבדיקה שלי, נראה, יכול להיות שזה יעזור לי, יכול להיות שלא יעזור, זה כבר דין אחר, לא נוגע אליי. עוד דין, הוא יכול, מותר לו לדרוש, מותר לעשות, עכשיו נראה, זה לא בטוח שזה יעזור. והיבמה הולכת אחר היבם להתירה, עד כמה? אמר רבם היא אפילו מטבריה לציפורי, על פניו היינו אומרים שהכוונה היא שהתחלכת אפילו דרך רחוקה. רשי לומד אחרת. רשי אומר, טבריה זה היה מקום בית הוועד, שם היה המרכז התורני. ציפורי היה איזה בית דין קטן, אבל שם גר היבם. אז הוא יכול לתבוע אותה לבוא אחריו, למה? אמר רב כהנא, מה יקרוא וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה, והכל עושים בעיר שלו, לא בעיר שלה. אמר המימר, הלכתה, כופים אותו וילך למקום הוועד. אמר לרב אשי להמימר ואמר רבי אלעזר כופים אותו ודן בעירו. מה פרוש? אבל רבי יוחנן אמר אחרת, מה השאלה? השאלה של הגמרא היא אומר לו, אבל רבי אלעזר אמר טעם, והוא אמר טעם הגיוני, אדם תובע מנה ולך יוציא מנה על המנה. הוא אומר טעם חכם, איך אתה יכול לבוא ולפסוק הלכה שכופים אותו? עונה הגמרא אני מלאיכת כאמר ללוי ולמלווה. מתי אני אומר את דברי רבי לזר שאי אפשר לקוף אותו ודן בעירו? אי אפשר לקחת אותו לבית הוועד. והלוי ולא יכול לקחת את המלווה. אבל במקרה הפוך, מה קורה במלווה? אומרת הגמרא, בכזה מקרה של מלווה, פה זה כבר דין אחר לגמרי. פה אנחנו באים ואומרים, עבד לויבה לאיש מלווה, ומכיוון שעבד לווה לאיש מלווה, אז אנחנו באים ואומרים שיכול המלווה לקחת את הלויבה ולהכריח אותו ללכת לבית הוועד אפילו שהוא לא רוצה. זה רבי אלעזר. נכון. את מי? את הלויבה. הלויבה רוצה ללכת לבית הוועד, הלויבה לא יכול לקחת את המלווה.
לא, אז מה זה נושא בחברו מניה?
אני תובע ממנו מלווה, לא, מניה, והלויבה אומר, אני לא רוצה לדון פה, אלא ללכת לבית הוועד. וזה אני אומר, כופה אותו ודם בעירו. ממשיכה, הרי גם זה היה הסברה, מה הוא אמר? לא מספיק שאני תובע מניה, גם אני אשלם מניה על הוצאות הדרך?
לא, אבל
אם אני מעוניין...
אבל זה נכון, הכופים, בשביל ללכת, לא בשביל להישאר.
בסדר, זה לא מפריע. אומרת הגמרא,
אני מבין שאני נקבע, זאת אומרת שאני חייב מנה. עכשיו אתה אומר, חוץ ממה שאני חייב מנה, זאת אומרת, אני הלווה.
כן.
חוץ ממה שאני חייב מנה, אתה רוצה שאני אמציא עוד מאה על הוצאות הדרך. אבל המלווה יכול לעשות את זה ללווה.
המלווה יכול לעשות את זה ללווה, כן.
נכון, אז מה זה מה שרבי לזר אומר?
רבי לזר, כי רבי לזר בא ואומר, מצד המנה, הגמרא בא ואומר, תכרה. אני בא ואני טוען, יכול להיות שרבי לזר באופן עקרני יחלוק על זה, אבל להלכה יכול להיות שלא גם. יכול להיות שכל מה שרבי לזר בא ואמר זה רק ביחס שהלויבה לא יכול לקחת את המלווה. אבל מלווה, כיוון שעבד לויבה לאיש מלווה, אז המלווה יכול לקחת את הלויבה לכאן שהוא רוצה. אנחנו נראה עוד מעט יותר. אומרת הגמרא, שלחו לי למר עוקבה, שלחו מטבריה למר עוקבה שהיה ראש הגולה והיה אב בית דין בבבל, לדזיב לי כבר בתיה שלם, לזה שפניו מהירות כמו הבן של בתיה, דהיינו משה רבינו שלום. פירוש נוסף רש"י מביא, ביתי כמשה שהוא בן בית, הכתיב בכל ביתי נאמן, לדזיב לי על שם שהיה חכם, הכתיב חוכמת אדם תאיר פניו. אבל רש"י מביא פה דבר נפלא. אומר רש"י, ומצאתי בספר אגדה שהיה מר עוקבה בעל תשובה, שנתן עיניו באישה אחת ואלה ליבו טינה ונפל בחולי, ואשת איש הייתה. לימים נצרכת ללוות ממנו ומתוך דוחקה נתרצת לו, וקבע שיצרו ופטרה לשלום, ונתרפא, וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמיים, והשם כך קרא לרב נתן וכו'. אומר רש"י, אדם שמצליח להתגבר על כזה דבר, אז יש לו אור מן השמיים, ולכן קראו לו המאיר. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, זה לא דומה. הוא לא התחיל. הוא כבר היה לו את האפשרות, ובכל זאת הוא התגבר. אומרת הגמרא, מה הוא שולח להם? בכל אופן, עוקבן הבבלי קבל קדמן. עוקבן הבבלי בא אצלנו וקבל בא נגדנו בתביעה. מה הוא רוצה? הטענה שלו, ירמה היא האחי, העביר עליי את הדרך. רש"י מביא פירוש אחד, צירף אותי, או שהוא טבע אותו תביעה ממונית. והתשובה שהם שולחים מטבריה, אמרו לו, הפיעו וירא פנינו בטבריה. והגמרא מסבירה, הגוף הקשי, אמרת אמרו לו, על מה דיינו אתון, אתם שמה בבבל תדונו את ירמיה, הפיעו ויראה פנינו בטבריה, על מה שדרו הכה. אז מה אתם רוצים, לדון בבבל או פה בארץ ישראל? אלא הכי כאמרו, אמרו לידינו אתון, אתם תלכו ותדיינו אותו, אי צייט צייט, ולא הפיעו ויראה פנינו בטבריה. אומר מיד תוסעות במקום, אל תתבלבל, לא הכוונה היה שבבבל יכולים לקוף פחות מארץ ישראל, הרי אנחנו למדנו הפוך. אומר תוספות, אין לפרש אילו צייט שלא תוכלו לקופו, דה כל שכן שלא יוכל נשיא לקופו, דה השבט ואת המחוקק. ומראו כבר ראש גולאווה, אלא מפרש רבותם מילו צייט כגון, דה אמר לבית דין הגדול כאזינה, אם הוא לא רוצה, והוא ירצה לבוא לבית דין הגדול, אז תשלחו אותו אלינו. אומר הראש במקום, אבל לבית דין הגדול אפילו נתבע מצפיתיים. מחלוקת גדולה פה ראשונים, אי אפשר להאריך עכשיו, אבל מוציא מפה הראש להלכה, שנכון שאמרנו שאי אפשר ללוי ולקוף את המל וללכת לבית הוועד, אבל אם הוא רוצה ללכת לבית דין הגדול בירושלים, זה סתם פלא. מה, בית דין הגדול בירושלים, כל מי שרצה יכול לבוא, כל דיון? מי אמר שלא? כתוב פה אחרת. כתוב פה שאם הוא רוצה לדון בפני בית דין הגדול בירושלים, הוא יכול לתבוע אותו לשם. בסוף מביא הראש, ובזמן הזה מסתבר שהחשוב שבדור נקרא בית דין הגדול. וכן היה אומר רבינו תם, שתמיד היה ממנים הגדול שבדור לנשיא, כמו שבני בטרה ירדו מנשיאותם, ומנו את הלל נשיא לפי שיהיה גדול מהם. הגמרא בפסחים שם בסמך ו', בכל אופן. אומרת הגמרא, מסר מאוד מעניין, אבל זה לידון פה בראשונים, הערנו, שיטת הראש. רב אשי אמר, דיני כנסות אבי, ובבבל לא דנו דיני כנסות, ולכן תשלחו אותו לפה. אז למה הם אמרו, אמרו לו, ועד ישלחו להכי, כדי לחלוק כבוד למרוקווה, היה ראש הגולה הבא, אז בלשון כבוד, אבל איפה אפשר לדון אותו? רק אצלנו, בטבריה, הדרן הלך ובורר, ובסיעת הדשמיה פרק רביעי. אומרת המשנה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה, שנאמר, משפט אחד יהיה לכם. התורה אומרת לגבי דיני נפשות, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. ומכיוון שנאמר משפט אחד, אז כמו שבדיני נפשות צריך דרישה וחקירה, כפי שעוד נבהר פרק חמישי, גם פה אנחנו עושים דרישה וחקירה בענייני ממון. ומה בין דיני ממונות לדיני נפשות? מי אמר שיש בין? כתוב משפט אחד. אומר תוספות, אף על גב דמשדה בשבים בחקירה ודרישה כדכתיב משפט אחד יהיה לכם, לעניין מי לידתנו בזכות וחובה, אין להשוותם, זה לא שייך בדיני ממונות, פשוט מאוד. אומר תוספות, בנפשות יש צד אחד, יש צד אחד, אז אני עושה דרישה וחקירה, אני רוצה לבוא ולהציל, והצילו העדה. אבל בדיני ממונות על כל זכות יש חובה, ועל כל חובה יש זכות, אז זה לא יכול להיות אותו דין. עשרה דברים אומרת המשנה, הבדל בין נפשות לממונות. מה בין דיני ממונות לדיני נפשות? א', דיני ממונות, כמו שדיברנו פרק ראשון בשלושה, ודיני נפשות ב-23. דבר שני, דיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות פותחים לזכות, ואין פותחים לחובה. הכל יבואר בגמרא. ג', דיני ממונות מתין על פי אחד בין לזכות בין לחובה, כמבואר בפרק הראשון. דיני נפשות מתין על פי אחד לזכות, ועל פי שניים לחובה, הסברנו בהרחבה במשנה הראשונה למטה, למה לחובה על פי שניים. דבר רביעי, דיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה, כמו שלמדנו במשנה הקודמת. דיני נפשות מחזירים לזכות ואין מחזירים לחובה. אז אם זיקו אותו ואחרי זה בא איזה משהו לחייב אותו, לא שומעים. דבר חמישי, דיני ממונות הכל מלמדים זכות וחובה. גם התלמידים שיושבים שם לפני בית הדין, שאפילו הם לא דיינים, מלמדים זכות וגם חובה. דיני נפשות הכל מלמדים זכות ואין הכל מלמדים חובה. דבר שני, שישי, דיני ממונות, אותו דיין המלמד חובה יכול גם לחזור בתוך הזמן וללמד זכות. השתנה לו הבנה. ואם הוא לימד זכות, הוא יכול לחזור ומלמד חובה. דיני נפשות, המלמד חובה מלמד זכות. אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה. והגמרא תסביר את זה, שהכוונה היא שבשעת המסע ומתן אני לא נותן לו לחזור. למה? שיתאמץ להישאר בגרסה שלו של הזכות ונמצוא לו צעת זכות. אבל מה קורה אם עכשיו גוברים את הדיון והוא רואה לו צעת חובה? ודאי שאנחנו שומעים את הצעת חובה, הגמרא תדבר, רש"י מזכיר. דבר שבי, דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה אם רוצים. דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. דבר שמיני, דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה. דיני נפשות גומרים בו ביום לזכות. וביום שלאחריו לחובה, כי אנחנו יש לנו דין והצילו העדה. אז אנחנו רוצים שהם ישנו על זה לילה, ובלילה הם לא ירדמו להרוג יהודי בישראל, וכל הלילה יהפכו, ובעזרת השם ימצאו לו איזה צעת זכות ויצילו אותו. לפי כך, אין דנים לא בערב שבת ולא בערב יום טוב. הרי בערב שבת, אם הוא יצא חובה, אז יצטרך לחכות ליום למחרת. והתורה לא התירה להמית מיטת בית דין בשבת, לא מחללים על מיטת בית דין שבת. אז מה אני צריך לחכות עוד יום? זה הלנת הדין, זה אתה לא יכול. אז לכן בערב שבת, בערב יום טוב, לא דנים דיני נפשות. דבר תשיעי, דיני ממונות וכן התומות והתארות מתחילים מן הגדול. אפשר לפתוח גם בגדול. דיני נפשות מתחילים מן הצד, כי כבר למדנו לא תענה על ריב, ולמדנו לא תענה על רב, אז אם הגדול יגיד צד חובה, לא נוכל לערער על זה. לכן אנחנו מתחילים דווקא מן הקטן, ורק אחרי זה עוברים אל הגדול. דבר עשירי, הכל קשרים לדון דיני ממונות, אפילו ממזר רשאי לדון דיני ממונות, ואין הכל קשרים לדון דיני נפשות, אלא כהנים, לוויים וישראל, ולא כל ישראל, אלא רק ישראל המיוחס, המסיעים לכהונה. אבל ישראל המיוחס יכול לבוא ולדון את הדין.